לנושא של מאכלות אסורות שהגיע בעקבות הדיון על קליפת נוגה וקליפות, שלושת הקליפות הטמאות. אז דרך זה הזכיר את העניין של מאכלות אסורות שהן שלושת הקליפות הטמאות, ואז יש פה הרחבה, עוד סוגריים בתוך העניין הזה של מאכלות אסורות. בפרק ט' הוא חוזר כבר ברבו, נקרא את ח' כמו שהוא, אחרי זה נראה כמה מילים עליו. ועוד זאת, במאכלות אסורות, שלכך נקראים בשם איסור, מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודע לשם שמיים לעבוד השם בכוח אכילה היא, וגם פעל ועשה כן, וקרא, והתפלל בכוח האכילה היא. אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו היתר. מפני איסורה, תודה, מפני איסורה בידי הסתרא אחרא משלושת הקליפות הטמאות. ואפילו איסור דרבנן, שחמורים, דברי סופרים, יותר מדברי תורה וכו'. ולכן גם היצר הרע וכוח המתהווה לדברים האסורים, הוא שד משדין נוכריין, שהוא יצר הרע של אומות העולם, עובדי גילולים, שנפשותיהם משלושת קליפות הטמאות, מה שאין כן היצר הרע וכוח המתהווה לדברים המותרים, למלא תאוותו ושת משדים יהודאים לפי שיכול לחזור לקדושה כדי לאל. אך מכל מקום, קודם שחזר לקדושה הוא סתרא אחרא וקליפה, וגם אחר כך הרשימו ממנו נשאר דבוק בגוף להיות, כי מכל מאכל ומשקה נעשה תכף דם ובשר מבשרו, ולכן צריך הגוף לחיבות הקבר ונקותו לטהרו מטומתו שקיבל בהנאת העולם הזה ותענוגותיו מטומאת קליפת נוגה ושדין יהודאים, אלא אם כן מי שלא נהנה מהעולם הזה כל ימיו כרבנו הקדוש. ועל, נקרא עד הסוף, ועל דברים בטלים בהיתר, כגון המארץ שאינו יכול ללמוד, צריך לתאר נפשו מטומאה זו דקליפה זו על ידי גלגולה בכף הקלע, כמו שהתבר בזוהר פרשת בשלח דף נ"ט. אבל לדיבורים אסורים כמו ליצרים של שנה רב וכיוצא בהם שהם שלוש קליפות הטמאות לגמרי, אין כף הקלע לבדו מועיל לטהר ולהעביר טומאתו מהנפש, רק צריכה לרד לגיהנום. וכן מי שאפשר לעסוק בתורה ועסק בדברים בטלים, אין כף הקלע ולא מועיל לנפשו למרכה ולהדחה, רק עונשים חמורים שמענישים על ביטול תורה בפרטות, מלבד עונש הכלל לכל ביטול מצוות השמחה והתעצלות בגיהנום של שלג, כמובן מקום אחר. וכן העוסק בחוכמות עובדי גילולים, בכלל דברים בטלים ייחשב לעניין עוון ביטול תורה. טוב, בוא נעצור רגע פה. ההבדל בין מה שבקליפות הטמאות לבין הקליפת נוגה שהיא מעורבת מטוב ורע, הזכרנו את זה שבוע שעבר, שהקליפות הטמאות אי אפשר לעלות מהן, אלא אם כן שתי אפשרויות. אחד זה מה שמתאר פה, זה דברים שאתם קצת פחות רגילים לדבר ולעסוק בהם, גיהנום, גיהנום של שלג, כף הקלע, כל מיני הבחנות שונות, איך בדיוק הדברים האלה עוזרים בסופו של דבר לזכך ולמרק את האדם מהחטאים ומהעבירות שבהם הוא נפל. והדרך השנייה שאותה היא היותר מוצלחת, אותה ראינו שבוע שעבר, וזו תשובה מאהבה גדולה מאוד בחשיקה וחפיצה וכיסופים גדולים לקדוש ברוך הוא. התשובה מהאהבה הזאת היא הופכת את הזדונות לזכויות, אבל זה דבר שהוא באמת מאוד 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 קשה להפוך לגמרי את הזדונות לזכויות. אבל אלה הם שתי הדרכים של האפשרות להתמודד עם מה שהגיע האדם אל שלושת הקליפות הטמאות. לעומת זאת, בן אדם שמתענג מהעולם הזה, או סתם מבזבז את זמנו, או שהוא מגיע, עושה דברים של רשות שהם קליפת נוגה, כיוון שאין בזה דבר של איסור, החיות שמה היא מותרת. מותרת, הזכרנו שבוע שעבר, היתר ואסור. כן, הזכיר את זה גם פעם שעברה, נכון? פה הוא מבאר את זה יותר. עד למקום שהוא שאיתו הוא פותח שזה אסור ממש. כלומר, תיארנו שבוע שעבר את הבן אדם שהלך לאיזה סטקייה טובה ואכל שם בתאוות בשרים גדולה, ולכאורה הוא הוריד את עצמו אל הקליפות הטמאות, למרות שזה היה בקשרות מעודרת, וכל כולו היה שטוף בתאוות הבשר. סוף סוף יש לו קצת יותר אנרגיות בגוף, קצת יותר קלוריות, נכון? אז הוא יכול אחר כך לקחת את כל זה ולחזור. האנרגיה היא משוחררת היתר, זה מותר, זה משוחרר, אז הוא יכול לקחת את זה אל הטוב. גם זה הוא מציין פה בתחילת דף י"ג למעלה, מכל מקום, שורה רביעית, קודם שחזר לקדושה הוא סתרה אחר וקליפה, וגם אחר כך הרשים הוא ממנו נשאר דבוק בגוף להיות, כי מכל מאכל משקן עשה תכף דם ובשר, תכף זה נהיה חלק ממני, וכמעט זה נהיה חלק ממני, זה נהיה חלק ממני מהמקום הרע, ועכשיו זה חלק מהישות שלי, לכן זה צריך שם עוד קצת חיבוט הקבר אחרי זה לנק אותו, אבל באופן כללי זה משוחרר. לעומת זה עונשים שמגיעים אחר כך בעולם הבא. לא בקיא בהבחנות הפרטיות מה זה בדיוק כל דבר, אבל הם מוזכרים בזוהר הקדוש, הוא מצטט מקורות מהזוהר. חובטים.
ש?
כן, זה מה שלפני זה, לפני, זה בשביל לקבל משפט, אתה צריך להגיד את השם שלך, אחרת אי אפשר להיכנס לבית משפט, אם זה לא תעודת זהות. שואלים אותך מה השם שלך. כן, אז חובטים בבן אדם, אני חושב שזה משהו אחר. חובטים בבן אדם והוא צריך להגיד את שמו. אם הוא שוכח את שמו ליום הדין, אז זה בעיה, קשה לעשות לו משפט. לכן מה הסגולה? מה הפסוק שלך? היה? ציון במשפט ייפדה. אתה אומר אותו? מרצון? אז זה בהתחלה. אחרי זה, זה עוד דברים שקשורים לחיבוט הקבר. אבל מה שהוא אומר פה בהתחלה זה דבר עוד יותר חריף מזה על מאכלות אסורות, שמאכלות אסורות הן אסורות עד כדי כך שהוא שאכל סטייק טוב שם עוד יכול אחרי זה לקחת את זה, אם הוא אחר כך ילך ועם אותה חיות הוא ילך וילמד תורה, אז ההתלבשות של החיות שנמצאת בתוך המאכלות שהוא אכל בתאווה הם יכולים לעלות למעלה. מאכלות אסורות לא, זה סגור, עוד שעל פניו אתה רואה אתה לא מזהה. מאכלות אסורות זה אחד הדברים שמוזכרים גם כמשהו חוקה, זה לא משהו שהוא מובן כל כך, אפילו כתוב שאסור להגיד שזה מובן, נכון? טוב, זה כתוב, זה לא מובן. אל תגיד שזה מובן, אסור, מה? אל תגיד, אל תאמר יפשי. אסור להגיד יפשי לאכול דבר אחר, יפשי לאכול שרצים. יפשי ויפשי, יפי שבא משמיים גזר עליי. אז אני אומר, זה הופך את זה למשהו שאנחנו קוראים אותו ומאמינים בו, אבל בשביל החוש אותו צריך חושים קצת יותר רוחניים, כי באמת זה מגיע ממקום יותר רחוק. זה אומר, גם מי שאכל מאכל איסור בלא הודה, שימו לב עד כמה חמור העניין של מאכלות אסורות, אכל מאכל איסור בלא הודה, בלי שהוא ידע, אז הבן אדם הוא שוגג לגמרי, והכוונה שלו היה לשם שמיים, לעבוד את השם בכוח האכילה היא. זה היה כוונה אמיתית, מישהו יטעה אותו, נעה בקשרות, והוא רצה כוונה לשם שמיים, וגם פעל ועשה כן, זאת אומרת הוא היה רעב מאוד, עייף מאוד ותשוש, ומישהו הביא לו איזה סנדוויץ' טוב לאכול, ולא סיפר לו, כן סיפר לו, משהו היה שם, הטעו אותו, והוא אכל משהו לא כשר, ובאמת יהודי בלי שום נטיות של תאווה, רק בשביל לעשות זה לשם שמיים, ואחרי שהוא אכל, קרא והתפלל בכוח האכילה. אז לכאורה אתה רואה סיפור של בן אדם צדיק, שקרתה איזו תקלה שלא תלויה בו. אז לכאורה הרצון שלו טוב וגם התוצאה טובה. הכל כאילו, הכל לכאורה סיפור טוב. אומר פה בעל התניא, אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו ההיתר, מפני איסורה ביד די הסתרה אחרא משלוש קליפות הטמאות. דבר שקשה להסביר אותו במציאות מה זה בדיוק, אבל אנחנו מבינים שיש חיות שנמצאת בתוך האכילה, הוא נקרא ניצוצות של קדושה שנמצאות בתוך השתייה, בתוך האכילה שלנו, שאנחנו על ידי זה שאנחנו אוכלים ואחר כך חיים כמו שצריך, אנחנו מעלים את הניצוצות של האכילה והשתייה שלנו. צדיקים עושים את הדבר הזה, מעלים ניצוצות, כי כל החיים שלהם הם רק בשם שמיים. אבל נבחם נמצאים פה בתוך העולם הזה, בתוך הגוף. אז מה שהם אוכלים, הם מתקנים את אותו אבטיח, ואת אותו תקוס מים, ואת אותו תפוסת לחם, ואחר כך הם מעלים את זה עם החיים שלהם למעלה. אז האחייה שלהם היא אכילה שמצליחה לעלות לפה מעלה. אבל אם זה מאכלות אסורות, אז זה אסור, סגור. לא מצליח לעלות כלפי מעלה. אני אומר עוד פעם,
רק שאני יש לו משמעות ש...
אני לא, פה הוא כותב שאין, זה לא עולה למעלה. אז אין לזה שום משמעות. הבן אדם לא יענש על הלימוד תורה שהוא למד, אבל בסופו של דבר, בלי אותו, בלי אותה אכילה, הוא לא יכל לשבת ללמוד. הוא לא כותב פה שהזכויות נעשות לו כסדונות.
הלימוד תורה, אבל מצד עצמו כן עכשיו
לימוד תורה. כן, רק הוא לא מצליח להעלות בזה את ה... החיות של האכילה היא אסורה, היא... דבר שצריך מדי פעם להתבונן עליו, אבל העניין של מאכלות אסורות זה ההזדמנות. הפרק שמי בתניא. הוא לא כותב שזה מוריד, הוא כותב שזה לא מצליח להעלות את האכילה. אם הלכת לשחק כדורסל אחרי זה, אם זה פחות טוב מאשר אם תלך ללמוד תורה. זאת אומרת, אם זה כנראה, כאילו מה, אני אקח את החיות הזאת למקום. מה שאתה לומד, אתה לומד. מצווה לא הופך להיות עבירה. אבל יש איזה משהו שגם, זה לא כותב אחר כך, שזה נהפך גם בהיתר. אכילה זה דבר מאוד מעניין, כי זה הופך להיות חלק מהחיים שלנו. אפשר להגיד את זה על כל דבר, כן? כל מעשה. נצרב באיזשהו מקום בזיכרון שלנו, וממילא הופך להיות חלק ממרכיבי האישיות שלנו. כל מעשה, כל חטא, הוא נמצא באיזשהו מקום, הוא חלק ממני. אם אני לא עושה תשובה ווידוי וזורק אותו ממני, אז הוא נוכח בתוך המציאות של החיים שלי באיזשהו מקום. אבל אכילה זה משהו יותר חזק, כי הוא נפך להיות בשר מבשרו וחלק מהדם. זאת אומרת, הדבר בניגוד לשאר, שאין עוד דבר כזה. אין עוד עבירה כזאת, שהרע, שהאיסור, הופך להיות חלק חלק מהגוף שלי, חלק מהחיות שלי, חלק נמצא בתוך האדם שאוכל מאכלות אסורות, נמצא כל הזמן הרע. זה משהו שאי אפשר להיפטר ממנו כביכול. אלא אם כן, כל מיני דברים, תשובה גדולה. ולכן העניין ההפחדה על מאכלות אסורות הם מאוד מאוד... מאוד משמעותית לחיים שלנו, אף על פי שמה, באופן הנגלה, אנחנו פחות רואים את זה. וזה על זה, אפילו הדברים שהם חמורים דברי סופרים דברי תורה, אפילו גם דברים ברבנן, גם הם מורידים את האדם למטה. וכן העוסק, הגענו למטה, אתם רואים? פה נראה קצת תפיסה של הבעל התניא והיחס שלו לחוכמות חיצוניות. וכן העוסק בחוכמות אומות עובדי גילולים בכלל דברים בטלים יחשב לעניין אבון ביטול תורה, כמו שכתוב בהלכות תלמוד תורה. טוב,
זה לא בעיה עצמית,
מה תכל? המשפט הבא זה ועוד זאת יתרה תומתה של חוכמה. אז קודם כל, מי שלומד פיזיקה, מתמטיקה וכל התומות האלה, הוא קודם כל לא לומד תורה. עד לפני שהתחלנו, אז הוא כבר נמצא במקום פחות טוב. כי זה בכלל דברים בטלים יחשב לעניין אבון ביטול תורה. סתם, עוד לפני שאנחנו מתחילים, הוא לא לומד תורה, הוא מעסיק את עצמו בכל מיני חוכמות של אומת העולם. אז זה עונש אחד בסיסי, שבזה הוא שווה לשאר הבטלנים. אין בזה יתרון לשאר הבטלנים בעניין הזה. זה כבר. ועוד זאת יתרה תומעתה של חוכמת האומות עובדי גילולים על תומע דברים בטלים. תראו מה, בן אדם יש לו שתי אפשר, הבן אדם כבר לא עוסק בקדושה, לא לומד תורה. יכול סתם לעשות דברים בטלים, להסתובב באיזה מקום, להתרוצץ, לשחק, לא יודע מה, לשבת, להעביר את הזמן, ויכול לעסוק בחוכמת עובדי כוכבים. חוכמת אומות, חוכמת לא עובדי כוכבים, שימו לב, חוכמת האומות עובדי גילולים, בסדר? חוכמת האומות עובדי גילולים באופן פשוט זה כל החוכמות של אומות העולם, חוכמה בגויים תאמין, הגמרא אומר. אז עוד לפני שאנחנו מתחילים את הסיבה, עדיף דברים בטלים מללכת ללמוד חוכמות חיצוניות. זה חבל שלא ידעת את זה בתיכון, אה? היה לך... מה? זה אין, אבל היה לך מה לשלוף מול המנהל תיכון שלך. אין, אבל
שכנים
איתם. מה? מה? תאמין כאילו... מה? לא, בסדר בוקר אתה נמצא. אתה אחר כך באחת אתה מבריז. שאני אגיד לך מה קורה, למה אתה מבריז? מפורש. יתרון של דברים בטלים. על תאומת חכמת אומות עובדי כוכבים, בסדר, סתם, אני אלך עכשיו לשחק 5 שעות כדורסל, שאני אלך לים, בסדר? אבל אתה יודע, איזה נזק זה להישאר פה אחר הצהריים, בישיבה התיכונית שלכם. למה? ועוד זאת יתרה תאומתה של חכמת אומות עובדי גילולים על תאומת דברים בטלים, שאינו מלביש ומטמא רק המידות. מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלוקית בתאומת קליפת נוגה שבדברים בטלים הבאים מיסוד הרוח הרע שבקליפה זו בנפשו הבהמית כדלעיל. אנחנו חוזרים לפרק א', הוא אמר שהאדמה מבחינת המידות, כן? ההשחטה של המידות מארבע יסודות, האדמה מביאה אותנו לעצבות ועצלות. המים לכל התאוות, האש לכעס ולגאווה וקנאה, והרוח לשטות, התפארות ודברים בטלים. אז זה כל הארבע היסודות האלה שמתוארים בפרק א' בנפש הבהמית, לאיפה הם לוקחים אותנו, זה עדיין בתוך עולם המידות. יש מידות מקולקלות, תאווה, כעס, גאווה, דברים בטלים, התפארות, עצלות, עצבות, זה עולם המידות. אז שבן אדם בזבז את הזמן שלו, אז הוא מטמא את המידות שלו, הוא מלביש את המידות שלו, נפשו אלוקית, בתאומת קליפת נוגה שבדברים בטלים, מיסוד הרוח. הרוח אחראית על דברים בטלים. אז אתה עושה הרבה כלום, אז זה... הנפש האלוקית של האדם מתלבש, הנפש של האדם מתלבשת בתוך הדברים הבטלים האלה בעולם המידות שלו. וזה נזק. וזה מטמא. וזה מלביש אותנו בלבושים טמאים, אבל עדיין זה במקום יותר נמוך. ולא בחינת חבד שבנפשו, מאחר שהם דברי שטות ובורות שגם השוטים ואומות העולם יכולים לדבר. זאת אומרת, למה זה לא מטמא את החבד? כי זה לא מגיע, כי זה לא דברי חוכמה. אז הצד הגבוה שבנפש שלך, הצד השכלי, הוא לא מטמא. שאתה עושה הרבה כלום, אז זה מטמא את המידות. המידות הולכות למקום טוב, אבל הרוח, המוחין, החבד, בזה זה לא פוגע. כי זה סתם שטויות. זה סתם שטויות, אז אתה מתעסק ברע של המידות, לא ברע של המוחים. אז זה לא פוגע עוד בחוכמה. מה שאין כן בחוכמת אומות עובדי גילולים, הוא מלביש ומטמא בחינת חבד שבנפשו האלוהית, בתומעת קליפת נוגה שבחוכמות אלו, שנפלו שמה בשבירת הכלים, מבחינת אחוריים של חוכמה דקדושה, כידוע ליודעיכם. זאת אומרת, אז לא ניכנס פה לכל ההסברים פה על פי הסוד, אבל חוכמות עובדי כיכורים זה הקליפות שנפלו מאחוריים של החוכמה העליונה, שבירת הכלים, זה היה איזה אור גדול ששבר את ה... שלא הצליח לחול פה בתוך העולם. ונשברו האחוריים, האחוריים של החוכמה, מה שיצר שהחוכמה של אומות עבדי כוכבים, שם זה המקום של הקליפות, שבן אדם נאחז בחוכמות האלה, אז הוא מבטא את החוכמה שלו במקומות הנמוכים האלה. זה מטמא עוד יותר רחוק. לוקח את הכוח המשכיל שיש לי ואני שם אותו על מקומות רחוקים וטמאים. זו תפיסה מאוד לא רווחת בתוכנו, נכון? מה אומרים?
אנחנו בדיוק עכשיו היה בפרשת בעלתך, כאילו היה דיבור הרבה על החשיבות של החוכמות החיצוניות.
מצד מה? איפה זה בפרשת בעלתך? מנורה?
כן, מנורה. כאילו שזה החוכמות החיצוניות שזה לקחת.
שבעת החוכמות של הגר"א. כן. זה פלא, יש פה משהו שהיית מצפה שזה יהיה טיפה הפוך, נכון? מה?
הנציב אמר את הרב שזה מול המנורה
מה זה, העמק דבר? שהם אל מול פני המנורה צריכים להיות? מה זה? לא, אני אומר, יש פה הפוך על הפוך. הגר"א אומר שכל מי שחסר לו יד אחת בחוכמות חיצוניות חסר לו שבע, לכן זה גם אתם קשור, חסר לו שבע ידות בקדושה, נכון? אז יש פה איזה קצת הפוך על הפוך בחסידים והמתנגדים במובן הזה, נכון? היית מצפה שיש איזשהו מבט יותר סימפטי למי שמאמין שמלוא כל הארץ כבודו ואין עוד מלבדו ממש והשם נוכח בכל מציאות וכל דבר בעולם, אז נסתום ושורה גם שם בתוך הדברים האלה, נכון? וזה... אה?
נראה שהמתנגדים
אמורים
להיות יותר פחות
מגוון. מי אמור להיות?
מתנגדים.
אמורים להיות פחות פתוחים, נכון? אני אומר למה? גם באופן פשוט, אתה אומר אם באמת אין עוד מלבדו, אז מה, זה נמצא שם בחוכמות האלה, מה? אבל פה הוא אומר, נכון, זה נמצא שם, כמו שזה נמצא בשפן ובגמל, כמו שאסור לאכול אותם, מחלות אסורות, זה קליפות, שלושת הקליפות הטמאות, אין לך אפשרות לעלות את הניצוצות משם. צריך לדעת שבאופן כללי, בחסידות, לכן, אני אומר, זה באמת מפתיע, כי אתה, עם כל העין הטובה שיש על המציאות והעולם, בגלל שבאמת העולם כולו רק הופעה של הקדוש ברוך הוא, יש איזו ידיעה שיש בה הרבה ענווה לדעת מה, עד איפה אתה מגיע ועד איפה אתה לא מגיע. יש כאלה שיש להם את היכולות האלה. ויש מקומות שאתה יכול, ויש מקומות שאף אחד לא יכול. מה? כן, לכאורה, פה זה מקומות שאף אחד לא יכול. מה? כי זה אסור, מה? זה אסור. זה אסור במובן הזה שיש חיות שהיא נמצאת במקום מאוד... תכף הוא יתמודד עם החולקים עליו, תכף תראה. הוא יודע שיש כמה שלומדים. אני חושב שגם הוא ידע משהו.
קודם כל אמרו למסיבות פשוטה, כאילו, שביטול
תורה כאילו פשוט. אוקיי. אבל לא יורים את כל התותחים, לא יורים את כל התותחים על ביטול תורה. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד לי שזה ביטול תורה, אז זה כמו לשחק כדורסל. נכון? פה הוא רוצה להגיד שזה יותר חמור מלשחק כדורסל, כי זה פגיעה במידות וזה פגיעה בחב"ד. כשאתה מלביש את החב"ד בקליפות הטמאות של החוכמת אומות עובדי כוכבים. אני צריך לדעת שבתפיסה, אני אגיד פה משהו שהוא קצת מחקרי, אני לא חושב שזה מגיע משם, אבל בוודאי שהחסידות התמודדה מולה במקביל בהשכלה. ואז המאבק היה מאוד 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 חזק. עבודת השם הייתה דרך המקום של הקדושה, בהשכלה הם לא נגעו, זה מפתיע.
אתה צריך לעשות גבולות הרבה יותר ברורים כדי ללכת
לזה. נכון, אני אומר, למרות שזו סוגיה מעניינת לדון ולחקור אותה בכמה מקומות, רבי נחמן עוד יותר חזק בזה. חוכמות, כאילו, רק להגיד חוכמות זה אצלו כבר עבירה גדולה. מי שהולך עם חוכמות, הוא אומר שגם ספרים שלנו, שנכתבו על דרך החוכמה, הוא רומז לכמה שקדמו אותו, שכתבו ספרים, מה שאתם קוראים ספרי אמונה הראשונים, שהם על דרך הפילוסופיה והחוכמה, הוא אומר, זה שם זה נזקים חמורים מאוד מאוד יכולים להיות. שלא לדבר על חוכמות שהן חיצוניות לגמרי, שזה לגמרי לגמרי. אם כי, אני אומר עוד פעם, זה מתהפך בעומק של רבי נחמן, בעומק של החסידות, שאני מבין שיש באמת, אין הרי לאו דאורייתא, כמו שיש על מאכלות אסורות, על חוכמות חיצוניות. לכן זה קשה לדון בזה כמו מאכלות אסורות באותה עוצמה שהוא מדבר על זה כאן, למרות שכאן הוא לא מדבר על זה מצד איסור, הוא מתחיל מביטול תורה, אבל אני חושב שלא מדבר שהדבר הזה בעצמו הוא אסור יותר מאשר דברים ביתן. באיזשהו מקום זה... אספר לכם סיפור כאן, בסדר? שמעתי פעם קורס למדתי במכללת הרצוג אצל פרופסור צבי מרק, והוא, מכירים אותו, שמעתם עליו? הוא הוציא עכשיו את כל סיפורי רבי נחמן מברסלב במוצאה חדשה, יהודי שחזק מאוד ברבי נחמן, עסוק בזה, אבל הוא איש אקדמיה מצד אחד, אבל גם הוא ככה מאוד מאוד, אז באמת העולם שלו הוא מחקרי מאוד, מדויק מאוד, גם על כל הצדדים שלהם, גרסאות, כתבי יד, השוואות לכל מיני דברים אחרים, וקצת מחקר והיסטוריה וכל מיני דברים כמסורת החוקרים והמלומדים. אבל הוא לא רחוק מהעולם של הקודש, הוא אפילו קרוב. הילדים שלו למדו אצלנו במקור חיים שנימדתי. יודעים ששייך לזה, ואיכשהו הילדים שלו התחברו לאיזה ענף בברסלב שמאוד מאוד, תמיד חוכם גדול מאוד מאוד מאוד, בברסלב עכשיו ככה חזק מאוד, וסקרן גם מאוד. אז... אבל... אנטי כאילו לגמרי, מדבר כאילו כל מה שקשור לקדמה ואקדמיה ועניינים כאלה רחוק מאוד, אבל הוא מאוד מאוד סקרן, והילדים שלו הביאו לו את הספרים של אבא שלהם החוקר על סיפורי רבי נחמן. הוא קרא, אז הוא סיפר שמפגש איתו, היה שבע ברכות שם, זה משהו באזור של סאטמר כאילו מבחינת התפיסה, כאילו משהו ככה לגמרי לגמרי בתוך מהשערים, בתוך ה... אז הם נפגשו פעם, אז הוא מאוד התלהב מהספר, כאילו מהדברים שהוא כתב, כאילו, כי הוא כותב בחוכמה גדולה ובטוב טעם, אז איך שהם נפגשו, דבר ראשון שהוא שאל אותו, זה בהוצאת האוניברסיטה העברית, כאילו הספר שהוא כתב, אז הוא אומר לו, מה לכהן בבית הקברות? כאילו רק נפגשו. אז הוא אמר לו, קודם כל זה שאלה טובה. שאלה טובה, לא יודע, יש לי תשובה טובה. אבל הוא אמר לו, אבל אם יש תשובה לזה, זה רק אם רבי נחמן ייכנס לשם. זה סיפור מאוד מורכב, הסיפור של ההשכלה, כי מצד אחד, גם רבי נחמן, בטח היהודי הזה שנכנס בו ככה, זה לא יכול להיות, זה המקום של... מצד שני, אתה אומר, יש שם איזה משהו. אז מה שהאדמור הזקן כותב פה, נחזור לאדמור הזקן, שזה מחוץ לתחום לגמרי, זה מטמא את החבד שלנו ברגע שאנחנו עסוקים בזה. כי אין לנו אפשרות, זה רבי נחמן גם כותב, אין לנו אפשרות, זה יפיל לך את הכוח של המחשבה שלך. עכשיו, זה לא מופקה לגמרי, אני רוצה כיוון שאנחנו צריכים הרי בסופו של דבר להצדיק את עצמנו, נכון? אז אנחנו כרגע כאילו לומדים ומבינים את זה, ועוד מעט בשלוש שורות הבאות הוא יתמודד עם המתירים. בואו נתחיל עם זה, אני רוצה שנבין שיש פה משהו, יש פה משהו, אני אומר לכם גם מניסיון, שזה לא פשוט, באמת אפשר ליפול לקליפות שהולכים לחוכמות האלה. אני חושב שבמדעי הטבע עוד חצי, במדעי הרוח ובמדעי החברה, זה יכול לתפוס, צריך שיקול דעת, צריך זהירות, צריך לזהר גם לא לזהר יותר מדי, אני חושב שאפשר לעשות כל מיני חיבורים, אבל זה באמת דבר שאפשר לראות בחוש, אנשים שנתפס להם איזה קונספציה, איזה תפיסה מסוימת על העולם דרך החוכמות, וזה באמת... אחר כך, כמו שהוא מתאר בפרקים הקודמים, שהמוחים מולידים את המידות, שזה משפיע, מחלחל על כל האישיות, ברגע שמשהו נפגם. חושב שזה היה מאבקים גדולים בשנים האחרונות בתוך הציבור הדתי-לאומי, על הכנסה של האקדמיה, בתוך הערבוב של האקדמיה, בתוך בית המדרש. המצדיקים ציטטו הרבה מהרב קוק, יכולת לראות את הטוב שבכל דבר, וגם נעזר במחקר לטובת זה. אני חושב שעדיין, אפילו ברמה הפשוטה של לראות בשטח, אפשר ליפול מההשכלה של החוכמות, גם בצורה שבחושבים, וגם בעצם העמדה שאתה עומד באופן חיצוני. אנחנו עומדים היום את זה מבפנים. אתה עומד באופן חיצוני, אז זה כבר משליך על איזושהי עמדה של האדם בתוך ה... אלא אם כן, ארבע שורות אחרונות זה הסנגוריה, אלא אם כן עושה אותם קרדום לחתוך בהם, דיינו כדי להתפרנס מהם בריווח, לעבוד את השם. זה קודם כל, אתה אומר, שמע, זה פרנוסי. מה לעשות? בטח אם אתה רופא או מהנדס.
יש לנו סתיכון.
מה?
אז יש להם צלוק.
כן. עכשיו, זה מה שהוא אומר, שיש כאילו איזושהי כוונה, שאתה אומר, אני רק משתמש בזה בשביל העניינים האלה, למרות איך זה מרפא את כל הפגמים שיש שם, הוא לא לגמרי מבאר. זה שיש לך כוונה להתפרנס מזה, אז אתה מתפרנס ממשהו מסוכן מאוד. לא לגמרי מבין איך זה יכול, במדעי הטבע בוודאי, איך זה יכול... להגיע לכאלה עניינים, זה שזה חוכמת עובדי כוכבים, חוכמת אומות עובדי כוכבים, אבל קודם כל, אם זה הכוונה, הוא אומר, אז זה בסדר, פרנסה, וזה כאילו שני ההסברים של המנהלי תיכון, למה ללמוד, אז הרובד הכי נמוך, ובזה מסכימות כל האימהות שדואגות לעתיד ילדיהם, קודם כל שיהיה לך תעודת בגרות תורה, שתוכל להתקבל לאוניברסיטה, שיהיה לך מקצוע טוב, שתוכל להתפרנס, היום אין מה לעשות, ברגע שיש לך השכלה, אז אתה נמצא ברמת פרנסה יותר גבוהה. יש קשר ברור בין רמת ההשכלה שהאדם רוכש לבין רמת ההכנסה שלו. הפרנסה היום תלויה בזה, לא שאין מקרים יוצאי דופן, אבל על דרך הרוב זה נכון, ולכן קודם כל זה חשוב להתפרנס, חשוב שזה שיהיה תעודת בגרות טובה, פסיכומטרית טוב, והשכלה טובה ואיזו מחלקה טובה באוניברסיטה שביא לך מקצוע טוב, זה כאילו הרובד הפשוט. עכשיו הוא נכנס למשהו יותר מזה, או שיודע להשתמש בהם לעבודת השם או לתורתו, וזהו טעמו של הרמב״ם והרמב״ן זל וסיעתם שעסקו בהם. או עכשיו מגיע ההפתעה לקראת סוף הפרק, שמולו לא עומדים איזה שקוצים, עומד הרמב״ם והרמב״ן וסיעתם, זאת אומרת גדולי ישראל לאורך כל הדורות עסקו בזה. שמואל ידע שביל את רקיע כשביל את נהרדה, ועוד בשס כל מיני חכמים שידעו גם חוכמות של רפואות וגם חוכמות של תכונה ושל הנדסה ושל רפואה. אחר כך הרמב״ם והרמב״ן והמהר"ל, ורואים גדולי ישראל בכל הדורות שהיו בעניינים. בספרד זה היה מאוד 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 נפוץ, אברבנאל, אנשים משכילים מאוד מאוד. אז הוא אומר שיש מהם, הוא לא מסביר איך, שיודע להשתמש בהם לעבודת השם או לתורתו. בסוף מה מסתבר? שהוא לא מדבר על, על הקליפ, זה לא, עדיין, בוא נזכור, הוא לא מדבר על הקליפות עצמאות, מדבר על קליפת נוגה בהשכלה הזאת. יש אולי כמה חוכמות שבהן יש לנו לבין, זה פרשת השבוע שלנו, נכון? פרשת השבוע שלנו כתוב, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אחרי עיניכם זה זנות ואחרי לבבכם זו מחשבת מינות. יש לנו השכלה מסוימת שהיא אסור להתעסק איתה, מחשבת מינות. זה באמת לימודי תיאולוגיה של המינים שהיא יכולה ממש להשחית ולקלקל. אבל אם זה לא זה, אז זה קליפת נוגה. קליפת נוגה כנראה שאפשר גם לעלות אותה אל הטוב. אפשר, יש דבר כזה, יש אנשים שלומדים את זה, והם מתכוונים דרך זה להשתמש בהם לעבודת השם או לתורתו. שזה דבר שהוא לכאורה מאוד מאוד פשוט. עכשיו שחרר את כל הדיבורים האלה, סקר, אתה רואה באמת, הרמב"ם אומר שכיצד היא הדרך לעבודתו, שיתבונן בבריאה. אז פעם ראשונה שאתה מסתכל על זה, אתה אומר, בונן בבריאה, יעלה על איזה הר גבוה ויסתכל ויתפעל, שזה נכון. אבל ברובד היותר עמוק, ודאי שהרמב"ם מתכוון, שיתבונן בבריאה, כמו שמתבוננים, עם הבינה, עם כוח הבינה, לא רק עם כוח ההתפיילס של הרגש. יש איזה משהו שאתה מסתכל על היצירה של הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את המילה, אתה מצליח על ידי זה, ויש אפשרות לעשות את הדברים האלה, זה צריך זהירות, רק לא, לא ליפול.
זה קיצוני.
נכון. לכאורה, קודם כל, לפי השמות שהוא מגלה לנו בסוף, מסתבר שזה לא כזה רציני. זה לא כזה רציני, אלא שיש, אבל שאלה אם באמת אנשים יכולים להשתמש בהם לעבודת השם ולתורתו, וזו המטרה שלהם. כי אם לא, צריך לדעת שהעמדה הזאת, העמדה של החוכמות האלה, היא עמדה חיצונית, שהיא מרגילה לאיזושהי צורת מחשבה חיצונית, היא משפיעה על הבן אדם.
אפשר כדי להתפרנס,
זה... להתפרנס זה משהו, כן, זה משהו פחות... באופן כללי, הצד של הפרנסה הופך את זה למשהו יותר פשוט. רוב החסידים בעולם עובדים. פה בארץ יש איזה שיבוש כזה. בכלל, רוב היהודים יראה השם בעולם אם אנשים עובדים. כאן זה נראה שככל שאתה יותר עובד השם, אתה צריך פחות לעבוד. העובדים הם גם עובדים ומשכילים. אם אתה בבני עקיבא, אז אתה עושה מזה עניין גדול. תורה עם דרך ארץ, תורה ועבודה, חיבור של זה, של ההשכלה, תורה וחבר. שיהיה פרנוסי, אז אוף כאילו כל הדיבורים האלה. כאילו זה מימד פשוט כזה, שאתה נסתכל עם איזה יהודי אמריקאי, חרדי אמריקאי, עורך דין. ואת שמע, תעזור אותי כאילו, לא יודע מה, אני, ויש לי משפחה, אני אפרנס אותם, אני עורך דין. שם באמת משפט, אני אביא את ההופעות לשם. ובאמת, בשטייטל, אחרי זה אני חוזר בבית, אני יהודי בשמיים, מחנך את הילדים שלי, שלח אותם לחיידר, לישיבות קדושות. אחרי זה הוא ילך, הוא גם כן יעשה, צריך לפרנס משהו, אנחנו לא כאילו, לא בבני ברק שאנחנו צריכים, כאילו בארץ ישראל יש איזה סיפור כזה שאסור לה, אסור ללמוד ואסור לעבוד, אבל בעולם יודעים רשמיים עובדים, כאילו, אתה עושה את זה יותר פשוט מאשר אנחנו בתפיסה שלנו, בתפיסה האחדותית של הרב קוק, שכל דבר הוא חשוב לכתחילה, אז אנחנו נכנסים לשלב 2 של ה... של הרמב״ם והרמב״ם שהולכים זה, לוקחים את זה לעבודת השם, ובזה אני רוצה להגיד שלא כולם זה הרמב״ם והרמב״ם. באמת בזה אפשר לראות שהם יכולים גם ליפול. יכולים ללכת לחוכמות, זה מאוד מדליק, זה מאוד תופס, זה משכנע. עם צורת חשיבה שיכולה להחליף את הצורת חשיבה הפנימית.
לא יודע אם
מישהו
ראית ללמוד את זה, אולי היה לי מיליון דולר, כמובן שלא היה...
בטח שאחים. מה? נשים שממלאים את הפקולטות סתם שמתעסקים. מה זה מסקרן מאוד? סיפרתי לך מקדימה ליהודי מבפנים לפנים. מה? מסקרן. לא? פסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה, מדעי החברה, סוציולוגיה, מה? לא בקטע?
השפה משעממת.
מה?
השפה משעממת.
לא יודע, כאילו... אתה יכול להגיד את זה. לא, מה, זה עולם עשיר של דעת, של רוח, של ספרות. ספרות לא מעניין? מה, ממה אתם עשויים? מה מעניין אתכם בעולם? רק תורה, מה?
ספרות זה כן מעניין.
נו. זה עולם של רוח. עכשיו, אתה חושב שזה פשוט? זה לא פשוט. מזכירים בשיעורים האחרונים כל פעם את הרב ליכטינשטיין, יש לו מאמר, טובה תורה עם נחלה. זה החיבור שבין העולם המאמר מאוד יסודי שלו נחשב. טובה חוכמה עם נחלה. חיבור בעצמו כזה, ספרות כזה. ולוקח מזה דברים, לעבודת השם ולתורתו, אפשר לעשות את זה. ואפשר גם ליפול שם, אפשר בקלות. וצריך תשומת לב לזה. יש לי חבר שירם במעלות כמה שנים. הרב אביב זגלמן, שמעתם את השם? אז הוא היה כמה שנים רם במעלות, ואחר כך הוא הקים לפני כמה שנים בתי מדרש קהילתיים, אנשים שיוצאים מהישיבה לחיים, מה שנקרא, לאקדמיה, ואחרי זה לעבודה, וזה
שיש...
מה? יש בקריות, בחיפה, בנפתיק, בירושלים, יש בכל... מה?
נהי לי עושה, סיפר לנו על השבוע,
אני הייתי עם חבורה כזאת בירושלים, זה סיפור. חבורה מאוד מעניינת. שמונה חבר'ה, כולם נשואים שנה ראשונה, שנייה, שלישית, וגם באקדמיה שנה ראשונה, שנייה, שלישית. מחשבים, מתמטיקה, פיזיקה, אלקטרואופטיקה, חבר'ה חזקים כאילו בתוך, יש חזקים, יש להם הרבה עול, בוא נגיד לזה. נשואים, ילד וחצי, שניים כזה, פלוס מינוס כזה, בתחילת, ישבנו, שלוש שעות בשבוע. פעם בשבוע, משבע עד עשר, לומדים, סדר, עיון, למדנו מצוות על הסדר, לומדים, סדר, שיעור, חבורה כזאת. הרעיון באופן עקרוני, הרעיון לכאורה פשוט, שממשיכים ללמוד עם אחריות, לא רק לשמוע שיעורים או לקבוע איזה קביעות כזאת של רמב"ם עם דף יומי, אלא ממשיכים לעמול בתורה. שלוש שעות זה חתיכת זמן. אפשר לעמול ולהגיע גם, אתם ממשיכים לקחת אחריות על התורה גם אחרי זה, אנשים שהם בריא אחי. מה שהם עשו בשיעור ד', שיעור ה' בישיבה, למה שלא ממשיכו לעשות את זה אחרי זה בגיל 28, בגיל 25, 38, מה יש? אפשר להמשיך ללמוד. באיזשהו מקום זה חלום מאוד גדול להמשיך את התורה מעבר למסגרות הישיבתיות, שזה התפקיד, שזה מה שאתם עושים פה היום. אז זה הרעיון. בתי מדרש האלה תפסו הרבה מקור. חלק מהם זה אנשים מבוגרים עובדים, וחלק גדול מהם זה סטודנטים, כאילו שיצאו מהישיבה, הלכו ללמוד, ובמקביל הם ממשיכים לקבוע עיתים משמעותיות, משמעותיים לתורה ולעמל תורה. בתוך הסיפור הזה, אז נכנס גם ברורים, בגלל שמדובר באנשים שהם עסקים בחוכמות חוכמות עובדי גילולים, אז התבררו כל מיני ברורים על הדבר הזה בעצמו. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים עכשיו, מה מערכת יחסים של זה עם הקודש? זה רק רקחות וטבחות, זה רק בשביל התעודה, בשביל שאני אוכל אחרי זה לעבוד, יש בזה משהו, אפשר לקחת, מה אפשר לקחת? באמת, יש הבדל גם בין מחלקות שונות, בין מקצועות שונים. הבדות ש... מחר, בעזרת השם, מחר, הערב, עוד שעתיים, זה יום הזיכרון של הרב שגב, זכר צדיק לברכה, שמונה שנים עכשיו. לפטירתו. זה אחת הדוגמאות לחיבורים בין העולם של ההשכלה הכללית לבין הקודש. באופן אחר מהרב ליכטינשטיין, ראיתי שהיה נטוע בקודש בשפה חסידית, בשפה פנימית. ראיתי שכולו ממש מאוד 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 פרומר כזה, חרדי קצת באורחות חייו, כאילו לא כמה שזה, מכירים קצת את תורתו, זה לא זה מישהו שהוא חושב שהיה עסוק רוב השעות שלו ביום בלימוד גמרא, המחשבות שלו דפוסות רק בתורה, זה לא היה איזה מישהו ככה שפתיחות כזאת שהיא מחוץ לה הקודש, אבל יחד עם זה, זה איזשהו ניסיון, ואני חושב ש... התחיל לסלול איזושהי דרך של חיבור מאוד 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 משמעותי בין מה שקורה בחוץ, החוכמות החיצוניות, לבין העולם הפנימי שלנו. הוא עוסק בזה בכמה מאמריו שיצאו בשנים האחרונות. עשו ככה קצת לראות, יש כמה מאמרים שזה בעצמו, זה בעצמו הנושא. אפשר לראות שם, אבל אדם שמחבר חיבורים, חוכמות עובדי אומות העולם, לבין הקודש. וזה המעשה הזה, מה שאומר הרמב״ם והרמב״ן, משתמש בהם לעבודת השם על תורתו. באמת, אם המגמה של הכל היא לעבוד את השם, אז כל דבר יכול להיות לימוד. חוכמה בגויים תאמין, נגיד זה בצורה של דרשה, יכול עם החוכמה בגויים גם להאמין. הפשט של זה שחוכמה בגויים תאמין, שיש חוכמה בגויים, תורה בגויים אל תאמין, כן זה הפשט. חוכמה בגויים, אתה יכול להאמין מזה, זה יכול להאמין, עשו קצת. הדברים האלה התחברו גם אליו, היורצייט של מה אתה מגיע, תנסו ככה קצת לראות מי משוטט ולראות מתורתו. חזק וברוך.